אז נגיד למי... אז למי שלא היה בסמול טוק בהתחלה, אז הערב לא התקיים שיעור בגלל האירוע של החיילון, של מה ש... כן. בסדר. אז היה לנו שני שיעורים של מבוא ל... לא יודע, קיצור תולדות הזמן היהודי, קראנו את זה, מבוא לכל הזמן, שיהיה לנו מין רקע מלמעלה, ואנחנו בעצם עכשיו לוקחים איזה נקודת זמן ונתקדם איתה, אבל זה לא מדויק, בגלל שאנחנו לוקחים את נקודת הזמן של חתימת התלמוד, זה כאילו שיעור אחר, סדרה אחרת, ונתקדם ממנה בקצב לא אחי. כי אנחנו ניתן סקירה מהירה, אני חושב ששלושה שיעורים, שזה פחות או יותר מה שיש לנו באלול, ניתן על 500 שנה. אם נחלק את הזמן בצורה לא עגולה בכלל, אז תקופת הגאונים יכולה למשך לנו כמעט 500 שנה. הגזמנו, אבל מתחנו את זה קצת. וגם תקופת... אני מעגל בפלוס מינוס 80 שנה, אז בוא נגיד 500 עד 1000, ו-1000 עד 1500, בסדר. זה אם נחלק את הסדרה הזאת לאיזושהי סדרה של 1000 שנה, על ה-500 שנה הראשונות נדבר שלושה שיעורים, ואחר כך, ככל להיות שיספיק לנו הזמן, נדבר על הסדרה, על ה-500 שנה האחרונות. זאת אומרת, אנחנו בעצם, מרכז הסדרה יהיה באשכנזי ספרד. אבל תקופת הגאונים שלא תיפול פה בין התקופות, ניתן עליה היום שיעור כללי, באופן כללי על תקופת הגאונים, ונעביר שיעור בדומה לראשונים שתמיד אנחנו בוחרים בן אדם, נעביר שיעור להסג. שהוא באמת ענק הענקים. מבחינת ההשפעה עלינו ועל היצירה אחר כך, אז אפשר להגיד חד משמעית שבתקופת הגאונים, אם לוקחים את הגאונים כולם בכף מאזניים אחת ורס"ג בכף מאזניים אחרת, אז הוא מכריע את כולם. לא כוחות בכלל, אין ספק. בהשפעה ישירה לפחות, בלימוד של תורתו, אבל גם בהשפעה עקיפה של דברים שהוא גרם להם ביהדות. אז אלה הוא שני השיעורים על תקופת הגאונים, אבל בעזרת השם נעביר עוד שיעור על מה שקורה בארץ ישראל בזמן תקופת הגאונים. לא נעסוק בזה היום בכלל. בסדר? היום שאנחנו מדברים מבוא לתקופת הגאונים, מדברים על תקופת הגאונים הקלאסית. תקופת הגאונים הקלאסית זה שפועלים גאונים. בסדר? אני אסביר מה זה. המילה גאון היא זוכה לתרגומים שונים בתקופות השונות. אנחנו משתמשים בצורה שונה במילה גאון, לא להתבלבל, בסדר? כשאנחנו אומרים גאון בשיעור הזה, אין הכוונה לתרגום של הג'יניוס האנגלי, למרות שאיפשהו טרמינולוגית זה דומה, ממש אין שום קשר. איך זה התגלגל? זאת שאלה טובה. אבל המילה שלנו היא ככל הנראה מתגלגלת מהמילה המקראית שנקראת גאון הירדן ואחר כך גאון יעקב. אנחנו לא בטוחים מה זה גאון ירדן, ויכול להיות שזה בא מהמילה גאות בכלל, או איזושהי צורה של מקום גבוה, שאומרים שזה השפה של הנהר, הגדות של הנהר, מקום הגבוה של הנהר. בכל אופן, גאון יעקב זה כינוי כבוד לראש הישיבה בבבל, בתקופה עליה אנחנו מדברים. ובתקופה אנחנו מדברים, יש שתי ישיבות, בדרך כלל, לרוב, אז כל אחד מהם הוא נקרא גאון יעקב, או בקיצור גאון, ואז יש לנו שני גאונים. תקופת הגאונים זו תקופה שבה מכהנים הגאונים, בסדר? בתור ראשי הישיבה. זה לא שהאנשים האלה הם גאונים בעברית שלנו, ובטח לא שבתקופה הזאת האנשים הם גאונים במובן של העברית שלנו. לאחר מכן זה כן מתגלגל עוד לפני העברית המודרנית, כן? כשדברו על הגאון מווילנה, זה כן כבר יהיה דומה לעברית המודרנית, עוד בפני העברית המודרנית. אבל עכשיו אנחנו מדברים על גאון יעקב, המקוצר לגאון, כינוי של כאילו כמו גאוות יעקב כזה. מי שעם ישראל תולה בו את עיניו. זה ראש הישיבה, ויש שני ראשי ישיבה, אז זו תקופת הגאונים, התקופה שבה מכהנים ראשי ישיבות בשתי הישיבות עליהם נדבר עוד רגע. וכיוון שהגדרנו את התקופה הזאת בהגדרה מאוד מאוד ספציפית, אז נראה לנו שאפשר לתחום אותה בצורה מאוד קלה, אבל ממש לא כך. אנחנו לא מצליחים לתחום את תקופת הגאונים בתחילתה. בסופם, מצד אחד זה יותר קל, ומצד שני, כמו שדיברנו בקיצור תולדות הזמן, יש לנו חפיפה, זה קצת מאבד לנו. אבל אי אפשר להצביע על נקודה בה מתחילה תקופת הגאונים. מבחינת ארון הספרים שלנו, שזה בעצם הנושא של הסדרה, תקופת הגאונים באה אחרי תקופת הגמרא. זה לא מדויק לגמרי, בגלל שכותבי ההיסטוריונים, סוג של היסטוריונים, בתחילת תקופת הראשונים, אולי נזכיר אותם פעם, את אברהם אבן דאוד, בספר שושלת הקבלה וספרים אחרים, וגם איגרת רב שרי גאון ואחרים, מונים לנו תקופה באמצע, שגם מקובלת על הראשונים, בעיקר ראשוני ספרד נזכירים אותה, שזה רבנן סבוראי, שמנקדים את זה סבוראי, רבותינו הסבוראים, שזה הולך בסט עם תנאים, אמוראים וסבוראים, אלו שלוש מילים בארמית, שהם מאוד דומים, קשה טיפה לתרגם, אבל התנאים הם השונים. הגמרא, האמוראים בדרך כלל מתרגמים את זה לאומרים, ואז הסבוראים, כן, התנאים למשנה, שזה מה ששונים, והגמרא, מה שאמורה יגיד יקרה מימרה, שזה מה שאומרים, ואז הסבוראים הם אלה שמסבירים. מעניין מה הם הסבירו, דברי קודמיהם. יש לנו פה תקופה קצת אלומה. תקופת הסבוראים, מהבחינה הזאת, חוזרת כמו תקופת הבית השני, שאנחנו נגיד שאנחנו לא יכולים להגיד מי אמר מה בשמו. הדברים נבלעו לנו בגמרא. אי אפשר להצביע, יש לנו כמה שמות של סבוראים, אבל אף אחד מהם לא מופיע בשמו במקורותינו. אפשר להגיד שתקופת הגמרא אינה נחתמת באבחה, אינה מתמוססת. בסדר? אי אפשר להצביע על תאריך שמבחין לנו בין התקופות, כמו שהיה לנו בכל התקופות. תקופת בית השני נגמרה עם חורבן בית שני. תקופת התנאים נגמרה לנו עם חתימת המשנה. שזה יכול להיות שאירוע שהוא לא מובהק לגמרי, אבל ראינו שציטטנו את באיגרת רב שרי גאון, שמדבר על ירידת המשנה לבבל, שרב מוריד את המשנה לבבל. אז זה כן אירוע, אני לא יכול לציין תאריך, ולא עשו כן, התוועדות, כמו שעושים פה בישיבה, אבל זה אירוע, איזשהו אירוע היסטורי שמשנה לנו את, את ההיסטוריה. פה אנחנו לא יכולים לדבר עליו. רב שרי גאון ידבר על חתימת התלמוד, רבינה ורבה של סוף הוראה. והאירוע הזה אינו קורה באבחה. רבינה ורבה שהיא חותמים את התלמוד הבבלי, ואז תהיה לנו בעיה. אם נדבר על חתימת התלמוד הבבלי, אז מי חתימת התלמוד הבבלי? עד שיהיה לנו יצירה חדשה, יעברו פה מאות שנים. בסדר? והמאות שנים האלה חייבים לתת להם כותרת, מבחינת השתלשלות ההלכה.
גם אין ואקום.
נכון, אנחנו לא יכולים לדבר על ואקום. אנחנו רוצים לדבר על מעבר, כל אחד מאיתנו צריך לדבר על מעבר מדור לדור לדור לדור, ממנו אחורה ולהגיע למשה רבנו. זה הכלל. או קדימה, נתחיל למשה רבנו, משה קיבל תורה מסיני, ולדבר על השתלשלות. אנחנו לא יכולים לדבר על השנים מתות. ולכן השנים האלה, או שהתלמידי החכמים, או החוקרים, יעשו אחד משתיים. או שימתחו את תקופת התלמוד והגידו שיהיה פה עוד שנים רבות שהתלמוד עבר עריכה, ניסוח, מעבר, לאחרונה כתב עוזי פוקס, דוקטור, פרופסור פאר, ספר בהוצאת הרצוג, מלון שבות, על המעבר הזה. והוא ידבר על מעבר של מסורות אמוראיות ממסורות בעל פה למסורות בכתב עד די מאוחר. שימשכו את הספר שאנחנו, היצירה שאנחנו קוראים לתלמוד בבלי, ימשכו אותה עד יותר מאוחר. אפשרות אחרת זה להקדים את תקופת הגאונים ליותר מוקדם. אין פה אינטרס, אין פה... יש שידברו על תקופת ביניים של סבוראים, זה לא כל כך יעזור לנו, כי אז נתנו לה שם. פרופסור הלבני התפרסם, הוא לא יחיד, הרבה במחקר, קוראים פה לתקופת הסתמאים. שאומרים שהתלמוד, אלא שאומרים שהסתמנים עשו הרבה דברים, הם מצמצמים את מה שעשו המוראים. הם אומרים, המוראים עסקו בעיקר בנמרות ומעט בדיון, והשקלא והתריא בתלמוד הבבלי רובו מגיע לתקופה שלנו שאנחנו מדברים עליה. לתקופה המתה הזאת שבין רבינה ורבה שהיא סוף הוראה, לבין תקופה שנקרא לה הגאונים. בכל אופן, אין לנו פה אבחה אחת. זה ממש חיסרון שלי בתור מעביר פה בסדרה היסטורית, שאני לא יכול לדבר על אירוע, אני לא יכול לדבר על אדם. בעצם אני אפילו לא יכול לקרוא לספר, שזה את כל הקופונים שלנו, מצרנו על התלמוד הבבלי, ואפילו על זה הוא נערך ונערך. אתם תראו אמירות של רב יהודי גאון, שהרבה מאוד מפסיקותיו נכנסים לתלמוד הבבלי. אז יש תפיסה שאומרת מעתיקי, ויגידו לא, זה עריכה. התלמוד הבבלי, אנחנו נערוך אותו עדיין עד משהו כמו 750. לא דיברתי על שנים, אבל אין לנו פה אבחה שאפשר להגיד, אני יכול להגיד על האצבע שמתחיל את תקופת הגאונים. מה שכן. אמרנו שהתלמוד הבבלי אפשר כמעט בדיוק מופלא להתחיל אותו, עם תחילת האימפריה הססנית, 226, אמרנו שזה יוצא די מתאים לתאריך שרב יורד בו לבבל, והתקופה של האמוראים היא התקופה הפרסית. השלטון הפרסי הולך ונחלש, הדת שלו היא הדת הזטוסטראית, כהני הדת נקראים המגושים, וקורה שם בסוף התקופה, מה שיקרה אחר כך בהמון המון תקופות, שאיפשהו הדת היא מתנגדת ליהודים, והשלטון הוא מציל אותם בצורה כזו או אחרת, בדרך כלל לא בצורה ישירה, כי הוא לא יכול להתווכח עם הדת שלו, אלא בסוג של צורה עקיפה. וכך קורה גם פה לקראת סוף התקופה.
למה לעשות
סיטי
יהודי?
למה לעשות סיטי יהודי? בדרך כלל שלטון לא אוהב שהורגים את האוכלוסייה. זה ממש קורה לנו במקומות שונים ובזמנים שונים, גם באסלאם וגם בנצרות. שאיזשהו סידור באלפה כזה, שהכומר הוא זה שיגיד שעכשיו ללכת ולהרוג את היהודים שלוש ארבע ו. והשליט הוא איכשהו מציל אותם בצורה עקיפה כזו או אחרת. זה הניסוח, אני לא חושב שזה באמת. אבל אז כשנחלשת התקופה הפרסית, נחלש השלטון הפרסי, היהודים סובלים יותר ויותר מהסתות של האמבושים ומפרעות. אני צריך להגיד בסוגריים, שאנחנו לא עוסקים בזה, אבל עם כל זה שהתקופה שהשלטון הפרסי נחלש, הוא יצליח לכבוש את ארץ ישראל מידי הביזנטיון. בסוף ימיו, והוא יחזיק בארץ ישראל 10 שנים לפני שהמוסלמים יכבשו אותה. אבל זה עכשיו לא ענייננו, אנחנו לגמרי בבבל או בפרס. רע ליהודים, רע להם רוחנית, רע להם גשמית, וזה הופך לזה שרע רוחנית. יהודים סובלים פה מפרעות. ישיבת סורה נסגרת, ישיבת פומפדיטה עוברת מקום, שזה דומה, בעצם נסגרת ונפתחת במקום אחר, שנקרא פרוז שבור. יהודים שהוגים את זה, מכירים את זה מספרי הגאונים, הוגים את זה אחרת לגמרי מהשם של המקום בפרסית, לא ניכנס להגייה של המקום הזה, כנראה שפור ולא שבור, אבל לא ממש חשוב. אז אמרנו ששתי הישיבות המפוארות בעצם נסגרות, שיש לנו ישיבה אחרת במקום אחר, שזה בעצם סוג של גלגול של ישיבת פומפדיטה. 50 שנה נמצאת הישיבה בפרוז שבור, והיא חוזרת בשנת 589. מי שעומד בראשה שהיא חוזרת נקרא רב חנן מאישקיה, או איך שלא הוגים את שמו. והחזרה שלו חשובה בגלל שיש כאלה, וכנראה גם באיגרת רבי יהודה הגאון, שמציינים את תחילת תקופת הגאונים בזה שהישיבה חוזרת לפומפדיטה. בהמשך תיפתח גם ישיבת צום, אנחנו לא בטוחים בהמשך, אם שנתיים או 20 שנה, זה תלוי בגרסאות, וזה כתב, לא חשוב. אבל אז תתחיל לנו תקופת הגאונים לפי המקדימים. לפי המקדימים. שזה כנראה רב, באיגרת רב שיר הגאון. אני אציין בסוגריים ש... רבי אברהם אבן דאוד שכותב את ספר הקבלה, יש שקוראים לו הראב"ד הראשון, נדבר על זה בסדרות הראשונים. אני ממש נגד הראב"ד הראשון והראב"ד השני והראב"ד השלישי. ראב"ד אין לנו בסדרה הזאת רק אחד, וזה בעל השגות ש... שמוכר לכל מי שלמד את הרמב״ם, והוא יושב בפרובנס, אנחנו בזאת השם נזכיר אותו, שנדבר על חכמי פרובנס, בסדרה הזאת לא יהיו עוד ראב"ד. הראב"ד הראשון והראב"ד הראשון לא מוכר בעולם הישיבות, והראב"ד השני, נדבר על זה, מוכר בעולם הישיבות בשם אחר, בעל האשכול. ומי שהמציא את שלושת הכינויים, הראב"ד הראשון, השני והשלישי, היה כדי לבלבל את התלמידים. מיותר לגמרי, ראב"ד, אין לנו פה רב אחד. אותו רבי אברהם אבן דאוד כותב ספר הקבלה, הוא מונה 5 דורות של סבוראים, וזה מאוד נוח לו לתת מיני קיום כזה לעולם הסבוראים, כדי להגיד שהיה אמוראים, והיה סבוראים, והיה גאונים. ואת הסבוראים ממש נותן להם מקום מאוד, מאוד יבא, והוא מונה 5 דורות בשמותם, והוא נותן את התאריך למינן השטרות שבהם הוא מתחיל את תקופת הגאונים, וזה בדיוק. הוא לא נותן, הוא לא משווה לישיבות, אז אני לא יכול לענות לך בוודאות.
כל דור גאון שהוא אומר, הוא צריך
להיות
ראש ישיבה.
לא, הוא נותן 5 דורות של סבוראים. 5 דורות של סבוראים. לא, הוא אומר את שמותם, אבל הוא לא אומר את הישיבה. אבל כנראה, זה צריך להיות הישיבות מקבודית שעוברת.
לא יודע
למה
שמות זה קצת הגאונים.
לא, אז אני אומר, אז הוא מתחיל את תקופת הגאונים בדיוק 100 שנה אחר כך. זאת אומרת שאנחנו מתרגמים את השנים, אפשר לומר, זה יוצא 689 ולא 589. ממש 100 שנה אחר כך. אבל זה לא כל כך משנה, בגלל שאני לא יכול להגיד לכם מה יצאו בתקופה הזאת. אם אנחנו אומרים שהיו ישיבות שעסקו בתלמוד הבבלי, הסבירו את התלמוד הבבלי, אז אני אגיד עוד מה של תקופת הגאונים. עוד מעט, אז הם איכשהו מנגישים, נקרא לזה ככה, תלמוד הבבלי, אז התלמוד נמצא לפניי, מה יצקו באותו סבוראים, אני לא יודע, אבל יוצא פה מין תקופה שכדי להתחיל אותה עוברים פה 100 שנה. בתוך 5 שנה האלה, 651, המוסלמים כובשים את בבל. ובמחקר ידברו לגמרי, יש איזה ספר, יהדות בבל בשלטון האסלאם. שזה במילה אחרות, תקופת הגאונים. תקופת הגאונים ודאי שהמשקל שלה הוא תחת שלטון האסלאם. שלטון האסלאם קורה כל המעבר, חושבים אחרת, כותבים אחרת, מדברים בשפה אחרת. ואנחנו בשלטון שמאחד לנו שטחים אדירים אדירים בעולם, שפתאום התקשורת בתוך העולם הזה הופכת להיות אפשרית. כולם מאוחדים פה, כן, תחת החצי סהר. אז אפשר לדבר על השינוי פה ב-651, אם אנחנו עובדים. אמרנו, השלטון הססני זה תחילת תקופת האמוראים, ואז השלטון המוסלמי יהיה תחילת תקופת הגאונים. וזה יהיה דבר שהוא נורא נורא נוח. אמרנו אפילו שמי שרוצה יכול לקרוא לתקופת הראשונים שכבר מתרחשת בכלל באירופה, תחת האימפריה הרומית הקדושה. אפשר לעבור פה עם התקופות ואז גאו ספרד. אפשר לגמרי לעבור עם תקופות של היסטוריונים מחוץ לבית מדרש. ולמה קורית ההשפעה הזאת? קשה לשים את האצבע, ואנחנו ממש יכולים לעבוד עם זה. נגיד, לא בסדר, נגיד עוד דבר, שזה מחליף לנו את השפה. כן? השפה, שפת הדיבור הופכת להיות ערבית. תקופת הגאונים, שפת הדיבור הערבית, מתפתחת לנו ערבית יהודית, שזה יהיה תמיד ניב יותר קדום, שכותבים את הערבית היהודית באותיות עבריות. כמו, כן, כמו יידיש, כמו לדינו, יש לו יהודים, שפה משלהם, שהם כותבים אותם בעברית, אבל הספרים של הרב קפח, שהוא מתעקש להוציא את התרגומים שלו לכל הספרים, אתם בטח מכירים, רס"ג וכל האמונות ודעות, מספיק לעובד השם, כל הספרים האלה שיש לכם שני טורים, ערבית ועברית, מורה נבוכים. ערבית שסתם, אתם לא יכולים לקרוא את זה, אתם רואים את הגופה, בטעות שמים שם את האצבע ורואים שזה לא נכון ועוברים לטור השני. הארמית הופכת להיות משפת הדיבור לשפה קדושה. יש באופן כללי תהליך כזה של, של שימור שפות שונות. הארמית הייתה פעם שפת דיבור, היא מפסיקה להיות שפת דיבור, ואז היא תהפוך להיות, יכתבו בדברים יותר, כבר לא יכתבו ברשימה למכולת, אז היא תהפוך, יהיה כבודה, יהיה כבודה במקומה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך אצל עריף וכאלה שפתאום הם כותבים לנו בארמית, ואנחנו ננסה לחשוב מה קורה פה. אז תקופת הגאונים אולי מתחילה אז בכיבוש המוסלמי, כמו שאמרנו קשה לשים את האצבע. היא תתחלק לנו שניים, אני לא עושה לכם, רוצה להציל אתכם ממבוכה, אני לא עושה את התרגיל שעשינו בתקופת הראשונים של תיתנו לי שמות ונכתוב ללוח, אבל אם עושים, אם לא היינו עושים את התרגיל הזה, היו עולים שמות כמו, לא יודע, רב עמר גאון, רב סעדיה גאון, רב שרי הגאון, רב חיים גאון, אם הייתם ביום טוב, אז רב יהודה גאון, רב נטורי גאון, כן.
יש
לנו
שאלה
על...
שמעת שקשה לשים את האצבע, אבל השאלה שלי זה, האם קשה לשים את האצבע לפני הכיבוש או אחרי הכיבוש?
לא, קשה לשים את האצבע על הנקודה שבה אני אומר, התחילה תקופת הגאונים. הצעתי פה המון הצעות, הצעתי את שיטת רב שרי הגאון כנראה ב-589, שיטת ספר הקבלה. אז קבלה במובן של היסטוריה, שביקשו בדיוק 100 שנה אחר כך, ביניהם את שיטת תחילת השלטון המוסלמי, שהם 30 שנה לפני סוף התקופה הזאת, רק כדי להגיד שאני לא יכול להגיד מתי התקופה מתחילה. התקופה מתי שהיא מתחילה, אני מחלק אותה לשניים. כל השמות שאמרתי עכשיו, רשימה של גאונים שאולי קצת מוכרים, הם כולם אחרי 750. אני לא מתחיל את תקופת הגאונים ב-750. אבל כל הגאונים המוכרים בבית המדרש, הם יהיו אחרי 750. מה קורה ב-750? בעצם, בסורה פומפדיתא לא הרבה, אבל בשלטון המוסלמי קורה מה שאמרנו, 651, האסלאם כובש בסערה, שטחים אדירים, 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 חצי עולם, לא יודע איך, מה גודל העולם המוכר אז. בהתחלה יש שלטון ארבעת החליפים, איך שלא מתרגמים את זה, ארבעת החליפים ישרי הדרך, אבל אחר כך יהיה לנו שתי חלופיות, כן? יהיה לנו את בית אומיה ובית אבס, שלמד פה בגמרת ארץ ישראל, צריך להכיר את זה טוב, בגמרת ארץ ישראל נמצאת על שלטון המוסלמי. עד 750, החליפות האומית, בית אומיה, הם יושבים בדמשק. זה חשוב אגב לכל מיני דברים אחר כך למעמד ירושלים וכל מיני, לא חשוב? לא חשוב לנו, אולי זה כן יהיה חשוב כשנדבר על ארץ ישראל בתקופת הגאונים שיעור אחד, אבל ב-750 תשתלט חליפות אחרת, בית אבס, שהם יושבים בבגדד. למה זה חשוב? בגלל שבגדד נמצאים בבבל. פתאום עוד פעם בבל הופכת להיות המרכז, קום השלטון, ואז יתחילו הגאונים כמו שאנחנו מכירים אותם לגמרי. בסדר? בשום אופן, אני לא אומר שב-750 התחילה תקופת הגאונים, היא התחילה בין 100 ל-200 שנה קודם, אבל אנחנו נחלק את זה לתקופה הזאת שהגאונים יותר, לא יודע איך להגיד את זה, השיטה שלהם יותר אחרת, יותר מפוזרת ופחות פחות ממוקדת, אנחנו פחות מכירים אותם, מכירים אותם בשמם. אתה אומר? בית אומיה ששלטו על כל האימפריה מדמשק. ואז בגדד היא רחוק, ויהודים יושבים בבבל, אבל אחר כך ב-750 פתאום אנחנו שוב מגלים איזשהו קשר, ואנחנו נתחיל למנות את האנשים בשמה. התקופה הבבלית, מישהו פעם העיר לי על הסדרת הראשונים, מישהו משומעי השירים המוקלטים, שבכל שיעור אני אומר, אני מציין את החשיבות, אני אומר, הוא היה הכי חשוב בזה, והוא היה הכי זה, והוא היה, שיש לי נטייה כזאת, לא יודע, אולי, אז השיעור הזה מבחינה הזאת יוצא דופן. הוא יוצא דופן משני בחינות, דבר ראשון שאין דפים. ואצלי נורא נורא חריג. צריך לעשות פה ממש ניתוח לחיצת הדף, הסתכלתי על הדף, אמרתי, לא צריך פה, נסתדר, תסתדרו בהקשבה. אבל דבר שני, אני לא אומר לתקופה הזאת שהיא חשובה. אני מתנצל. אבל יש משהו, אנחנו אמרנו לומדים על ההשפעה שלנו. ואתם תלכו בישיבת מענה גלבוע, זה די חריג. יש פה בבית המדרש תנאים וגאונים. יש לנו בארון על הקיר, ודווקא בגלל שיש את זה, אז אתם רואים כמה שזה חסר. אני לא יכול לדבר על קיר, ואפילו לא על עמודה. נכון? אני יכול. שני מדפים. יום טוב. התקופה הזאת פחות משפיעה על הארון שלנו, פחות יוצא. הגאונים רואים את עצמם כמשמרי התלמוד. סוף הוראה, רבינה ורבשי סוף הוראה. אז מה אתם? אמרנו שהסבוראים אמרו שהם הם, הם, הם מסבירים. הם לא ראו את עצמם כיוצרים. אלא ראו את עצמם כיצירה שגמורה, והם מעבירים אותה. זה ממש לא נכון, אבל אנחנו נראה שאין לנו, אין לנו מספיק מהפכות ואין לנו מספיק יצירה. אני אדבר על רס"ג. כל זה חוץ מרס"ג, שהוא באמת לא מתאים לאורך התקופה. אני אעשה את זה כך. הוא גם אגב לא בבלי, ואפילו לא ארץ ישראלי. הוא מביא איתו רוח אחרת. אגב, גם באסלאם, מהר מאוד, האסלאם בסך הכל נולד בחיתוליו. מהר מאוד האסלאם יכריז על עצמו שאין לו יותר יצירה חדשה. והוא רק משמר. אז ביהדות אף פעם אף אחד לא מכריז את זה, אבל ככה זה נראה מתקופת הגאונים. היהדות תקבל את הניעור שלה בצפון אפריקה, בספרד, באשכנז, ולא בבבל. מה כן עושים הגאונים? אני רוצה להגיד חריגה. התפילה. התפילה, אולי נדבר על זה היום, בעצם צריך לדבר על זה ברס"ג, עם סידור רס"ג, אבל כל כך הרבה יש מה לדבר על רס"ג, אז אולי נספיק כמה משפטים היום, זה קצת יפנה לנו זמן בשבוע, בשבוע הבא. אבל אם אני אומר שההלכה באיזשהו מקום נחתמת בסוף התלמוד בבלי, ועד היום כל פוסק, יראה את עצמו מחויב ויגיד שהוא סוג של פרשן והשתלשלות, כשלימדתי תפילה, אמרתי כזה דבר לתלמידים. את הקו להעביר בתפילה בסוף הגאונים, ולא בסוף המוראים, להתייחס לגאונים מה שאומרים לתפילה, בתור הלכה פסוקה, בסוף הוראה, בוא נגיד, כל תפילה היוצאת מבבל, היא נחשבת מחייבת. אבל חוץ מהחריגה הזאת, באמת בתקופת הגאונים אנחנו לא רואים יצירה גדולה, יצירה תחכה. בסדר? אנחנו אמרנו שהסדרה הזאת, אחרי שניים, שלושה שיעורים בתקופת הגאונים, אנחנו נעבור לתקופת הראשונים, בגלל שאנחנו מתקדמים פה לפי אורך העמודות של המדף, של הארון של התקופה, ולכן אנחנו מתקצרים בתקופת הגאונים. מה כן קורה בתקופת הגאונים? הספרות העיקרית בתקופת הגאונים היא תשובות. בסדר? תשובות הגאונים, הגאונים כותבים הרבה. הם כותבים בתור תשובות, הם קוראים לזה תשובות, אבל אנחנו היינו קוראים לחלק מהם אולי אגרות או כאלה דברים, אבל הכל נחשב בתור תשובות. הם כותבים, הם אגב משמרים, התשובות שלהם, השאלה עם התשובות, נשמרת בשני מקומות, כי גם ישיבות בישיבה השולחת שומרים עותק של השאלה והתשובה, וגם המקום הוא מקבל שומר עותק של השאלה והתשובה. בדרך כלל זה לא קורה בתשובה בודדת, זה בגלל הצורה של התנועה של המסחר בתוך העולם המוסלמי. בדרך כלל פורקים, מגיע איזה שיירה מאיזשהו מקום, והם פורקים שם את הדברים שסוחרים בהם, והם פורקים את התרומה לישיבה, והם גם פורקים את השאלות. השאלות יגיעו בכמה, ויענו ככה לאותו מקום, יענו להם את סדרת התשובות. אז אני רק חייב להגיד משהו טכני על תשובות הגאונים. נדמה לי שהזכרנו בשוב המבוא, ואם לא, אנחנו נחזור ונזכיר את זה. אמרנו שאחד הדברים שמסיימים לנו תקופת הראשונים, זה מהפכת הדפוס. מה שחשוב, נדפס. מה שלמדו, נדפס. דברים שלא הודפסו, לא השתמרו. תשובות הגאונים לא נתפסים בצורה מסודרת. שני לקטים לא גדולים נתפסים לנו בהתחלה, במאה ה-16. ואז לא התדפסו שוב עד המאה ה-19. במאה ה-19 יש שני דברים שקורים. אחד זה מתחילים לחפש, מתחילה להתעורר בתוך בית המדרש, אגב, תנועה שאפשר לקרוא לה במבט יותר מאוחר, היא חוכמת ישראל. ואז מחפשים כתבי יד, ואז מחפשים לקטים, ואז עוברים על דברי ראשונים ומלקטים מהם תשובות של גאונים. זה תנועה אחת בתוך בית המדרש. אבל כמה דבר אחר, גניזה. מוצאים את הגניזה הקהירית, ושם מוצאים עמוד, ולאט לאט מתחילים לגלות ולהשתחרר. ראשון זה גניזי שכתר, אחר כך יהיה נוספים. מתחילים להשתחרר קטעי תשובות של גאונים. סוף המאה ה-19. בסדר, מתחילה התנועה. באופן כללי, אחרונים לא עומד לפניהם פוסקי הלכה, הם לא משתמשים הרבה בתשובות גאונים, ולכן הם פחות השפיעו על ההלכה הדורנו, נגיד את זה ככה. אבל הגאונים יושבים, איך זה נכתב? יש לגאונים ישיבות, אמרנו. עיקר הפעולות של הישיבות זה...
כשהראשונים כותבים, הם לא אחרונים?
מה אתה
אומר? כשהראשונים כותבים...
הראשונים עומד לפניהם, אני לא יודע איך זה עבד בדיוק, עמד לפניהם הרי ראשונים, אתה יודע, הם היו חוקרים, הם קפידו לעבוד רק עם כתבי יד. אין להם ספרים שבכלל. אז כל פעם שראשון מצטט ספר, צריכים לדעת שעומד לידו כתב יד. חוץ מכמה, נזכיר אותם אולי בשמותם כשנגיע, שהם עובדים בעל פה. אז אני לא יודע איך זה עובד, אתה מבין, אני לא מצליח לא יודע. אור זרוע, הוא מצטט איזה תשובת ראשון, אז מה זה אומר? איזה תשובת גאון. זאת אומרת שיש לו איפה שהוא קורא לזה ספר, אנחנו היינו קוראים לזה מגילה, קונטרס, קודקס. מגילה זה נגלל, וקודקס זה דפים שהם לא מחוברים, הם כרוכים, אבל כרוכים בפעם זה היה עטופים, הם לא מודבקים או לא תפורים. זה לזה, הדפים היו אוהבים מדי, עוד אפשר היה לקרוך אותם. אז התשובות האלה מתפזרות, והן פחות משפיעות ההלכה באופן מסודר. לא כמו תשובות של ראשונים, לא יודע, אנחנו נדבר, תשובות הרשב"א. בספר קיים, הבית יוסף בצורה מסודרת יפנה אותנו למספר של תשובה. תשובות הגאונים זה לא יקר. ישיבות הגאונים, שתי ישיבות, אמרנו, נקראות צורה ופומפדיטה, אני חושב שכשישיבת... פומפדיטה נפתחת בפרוז שבור, אז פעם ראשונה, אני חושב, אני לא בטוח איך שקראו לה, אבל אני חושב שקראו לה ישיבת פומפדיטה. ואז הפעם ראשונה, דבר שבמאה ה-20 הוא יהיה רגיל לגמרי, היום אף אחד לא ממצמץ, אנחנו לא חושבים שישיבת חברון תהיה בחברון, והיום מי שרוצה שם טוב לישיבה בבני ברק, אז הוא מחפש איזה שם של איזה עיירה במזרח אירופה, נכון? זה נקלט. אבל כבר בתקופת הגאונים זה מתחיל. בתחילת התקופה, בפרוז שבור, אני לא בטוח לגמרי אם קראו לו פומפדיטה, אבל בסוף התקופה נדבר, אנחנו יודעים את זה בוודאות. אז יש לנו ישיבות אצל הגאונים, שתי ישיבות. הישיבות כנראה פועלות כל השנה, אבל עיקר הפעילות שלהם היא באדר ואלול. אלול אנחנו יכולים להבין, אבל מה מיוחד באדר? התשובה היא כנראה שיש להם זמנים, סימסטרים. שמחלקים את השאלה לשניים, ואלול ואדר, אלו החודשים האחרונים. ומוכנים, הם מכונים ירחי קלה, כן, ירחי בחטא, החודשים שבהם מתכנסים, יש איזושהי פעילות של לא רק תלמידי ישיבה, אלא או אנשים שלומדים שבוע או שבועיים, או אפילו חודש, פעמיים בשנה, ועוד הרצאות ל... לעם הרב, עד כדי כך שחלק מהתיאורים של התשובות מדברים על תיאורים בחודשים האלה, אבל כנראה זה לא נכון, כנראה התשובות נכתבות במהלך כל השנה. רב נתן הבבלי, לא ניכנס לשאלה עכשיו מי זה, כך הוא מתאר בזמן אמת את ההתרחשות. וככה מנהגם בתשובות השאלות, בכל יום מהחודש אדר, מוציא עליהם את כל השאלות שהגיעו אליו, ונותן להם רשות שישיבו תשובה עליהם. זה ראש הישיבה לתלמידי הישיבה. והם מכבדים אותו ואומרים לו, לא נשיב בפניך, עד שהוא תוקף בהם. ואז מדברים כל אחד ואחד לפי דעתו, לפי חוכמתו. הוא מקשים ומפרקים ונושאים ונותנים בכל דבר ודבר, ומעיינים יפה יפה. וראש ישיבה שומע דבריהם, הוא מבין כל מה שאומרים ומקשים זה לזה, ועומד ומעיין בדבריהם עד שיתברר לו האמת. מיד יצווה לסופר להשיב ולכתוב. וכך היה מנהגם לעשות בכל יום ויום, עד שמשיבים תשובת כל השאלות שבאה להם השנה מקהילות ישראל. ובתחילת החודש יקראו התשובות והשאלות במעמד כל החבורה כולה, וחותן להם ראש הישיבה. ואחר כך שולחים אותם לבעליהם. ועוד ממשיך, זה גם מסביר לנו למה על כל תשובה מהגאונים שיש לנו חתום עליה גאון, זאת אומרת ראש הישיבה, אבל היא כתובה בלשון רבים. אנחנו ושאלנו וענינו וראינו, כי היא מסכמת איזשהו כנראה שיח פנימי שהיה בתוך הישיבה. הוא נקרא רב נתן הבבלי. שמו אנחנו נראה שבתקופת הגאונים לפעמים משתרבבת המילה גאון לשמם של כל מיני אנשים, וזה כי גאון משמש בשניים, גם גאון זה ראש הישיבה, וגם מי שחי בתקופת הגאונים. אגב, גם ראשי הישיבות בארץ ישראל מאמצים לעצמם את התואר גאון, יש לנו גאוני ארץ ישראל, אבל גם בתקופת הראשונים יצמידו את המילה גאון לאנשים שחיים בתקופת הגאונים, אפילו בצפון אפריקה. נראה רב ניסים גאון שנתפס לנו בגמרא, נזכיר אותו בעזרת השם, נדבר על מי היו חכמי קירואן. לא, עוד מאה, לא יודע, עוד שם את ראש השיעורים. אני חושב שעל חכמי קירואן נדבר בסוף השיעור רבנו חננאל, ניתן סקירה או בתחילת השיעור על הריף. אז זה עוד תואר של המילה גאון. אז אלו על תשובות הגאונים החשובות, שכמעט אמרנו עבדו מעולם, או שני קטעים נתפסו במאה ה-16. נקראו אחד הלכות פסוקות מן הגאונים, והשני תשובות הגאונים הקצרות, ואלו הלקטים היחידים שעומדים לפני האחרונים, והם לא משפיעים כל כך על פסיקת ההלכה. יש לנו עוד מעט ספרים בתקופת הגאונים. דבר ראשון, השאילתות. השאילתות דרב החי. וככל הנראה, הספר הראשון שיש לנו בבית המדרש, נגיד את זה ככה, שנכתב על ידי מחבר בודד. שימו לב לדבר הזה, הספרים שלנו הם כולם ערוכים. אין לנו ספר מאוד מאוד קשה לחפור, ואז יהיה ספר, לא ספר קלאסי של בית המדרש. נגיד, מאז חתימת המקרא, לא נכון בתנ"ך, נחקר כולים, אפשר להתווכח, או לא יודע, ישעיהו, ירמיהו, כאלה. אבל בתורה שבעל פה אין לנו. הספרים הם כולם ספרים ערוכים. אפשר להתווכח, אתם יודעים, ספרים כאלה, פילון האלכסנדרוני. לא ספר בתוך בית המדרש, שלא ספר מספרות או שעל פה. מה זה?
הרמב״ם לא עשה את
העריכה שלו. הרמב״ם? לא, אני אומר, בתקופת הראשונים יש לנו המון 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 המון. אני מדבר על הראשון. על הראשון. אז זה כנראה השאילתות. אגב, יש טענה שהשאילתות בעצמה הוא גם ספר ערוך, אבל לא ניכנס לזה בכלל. השאילתות דרב אחי, שמו רב אחי משבחה, הוא נפטר בערך 760. בסדר, קשה לנו לדעת בדיוק ממתי היה. מאוד מאוד בערך, אמרתי לכם ששימו לב ששנות הפטירה יהיו המון פעמים שנים עגולות. השאילתות הוא ספר דרשות. הוא ספר דרשות עם מבנה קבוע. ולפי פרשת השבוע, כן, זה דרשות של פרשת השבוע, ויש לו מבנה, יש בהתחלה פתיחה. שהיא קצת מושפעת מדבר שנקרא פתיחתות, לא ניכנס אליו עכשיו, שהפתיחה תמיד תהיה מפרשת השבוע, בדרך כלל מצווה מפרשת השבוע, בהמשך תבוא שאלה הלכתית, ואז תבוא דרשה. הדרשה תהיה מלאה במאמרים מהתלמוד, אנחנו רואים פה שזה מישהו שחושב שזה תפקידו להביא את התלמוד, ובסוף יהיה תשובה לשאלה ההלכתית ששאלנו קודם, שהיא קשורה לדרשה, בדרך כלל התשובה תהיה קצרה. הספר הזה הוא ספר שמאוד מאוד נחשב. ושוב, הוא ראשון, הוא אפשר לדבר על מה חידושיו, הוא שיש ספר אגב מאוד נחקר, ונזכיר פה את אחד מגדולי חוקרי תקופת הגאונים, פרופסור ברודי, פרופסור ירחמיאל ברודי, היה לו נכד בישיבה. אני אקרא קטע קצר שלו על השאילתות. ההבדל הבולט במבנה השאילתה הקלאסית, בהשוואה לדוגמה התלמודית הבודדת, בכך שנקודת המוצא אינה שאלה מופנית לדרשן, אלא מעין הרצאת פתיחה העוסקת בהיבטים שונים, היבטים הלכתיים, ולעיתים קורות גם אגדיים של מצווה מסוימת. ההרצאה מובילה באופן מחושב לשאלה הלכתית, העומדת, מבחינה פורמלית לפחות במרכז השאילתה, ברור לנדל שמדי כזה אינו יכול להתבסס על שאלה ספונטנית מן הקהל, כן מסתבר שבדגם המאוחר של השאילתה נעלמה השתתפות הפעילה של השומעים. ככה אוהבים להגיד במחקר, אני לא יכול, לא מספיק בקי לחווה דעתי, אבל אני רק יחווה דעתי שקצת מקלקל להגיד שהשאלה היא לא ספונטנית, אלא זה הרצאה שמוכנה מראש. בדרך כלל למדו את זה בתור כן שיח, שיח חי, אבל יכול להיות. רב החיים משבחה הוא אינו ראש ישיבה, ועל כן לא ייקרא רב החיים גאון, או שכן, כאילו, אפשר לצוות, אמרנו את השם גאון. הספר השני, בתקופה, הספר השני שמופיע לנו על הדף, הלכות פסוקות. הלכות פסוקות נכתב על ידי רב יהודי גאון, גם על זה נמצאו ערעורים במחקר, אבל מבחינתנו לא נערער. ואז כן, ראש ישיבה, רב יהודי גאון, כותב ספר הלכה. אחריו יותר מאוחר, הלכות גדולות, שבעל הלכות גדולות יקרא בראשי תיבות, כן, בבהג. גם יוחס כנראה בסוג של בלבול לרב יהודי גאון, כתב אותו יהודי מתקופת הגאונים שלא עמד בראש ישיבה, כנראה שמו רבי שמעון קיירה. עוד נכתב בתקופת הגאונים ספרי רב סעדיה גאון, שבמגוון תחומים, כן, בהלכה ובפילוסופיה, נדבר עליו בעזרת השם, נקדיש לו את השיעור של שבוע הבא. סדר רב אברהם. מה זה סדר רב אברהם? כן, נדבר על זה עכשיו ולא שבוע הבא. סדר זה סדר התפילות. סדר התפילות. סדר רב אברהם גאון. סדר רב אברהם גאון, אנחנו ככה זה נקרא, אנחנו היום קוראים לזה סידור רב אברהם גאון. סדר רב אברהם גאון הוא תשובה. הוא תשובה. לרב אברהם גאון מגיעה תשובה, שאלה, אי שם מייבשת רחוקה. מאירופה. הגאונים יקבלו שאלות מצפון אפריקה, מספרד, מאשכנז. כל עוד השאלות מגיעות לבבל, אנחנו יודעים שבבל היא המרכז היחיד ואין בלתו. לקראת סוף תקופת הגאונים, ועדיין תקופת הגאונים חייב בועטת, כבר יגיעו שאלות לישיבות בשלושת המרכזים שהזכרתי קודם. אנחנו נפתח את התשובה, את הסדרה, את התקופה הבאה, אני מתאר לעצמי, עם אגדת ארבעת השבועים, ושם זה הישיבות אליהם, החדשות אליהם מגיעות שאלות. אבל בינתיים שאלות מגיעות לבבל, ומגיעה שאלה של ילמדנו רבנו איך להתפלל. מה סדר התפילה? ורב אמרם גאון עונה את סדר התפילה. ושולח את זה בתור איגרת, מעבר לים. כעבור שנים מועטות, יהיה גאון אחר בשם רב סעדיה גאון, והוא יגיד, הוא לא יקבל, לא יענה בכתב השאלה, הוא יגיד, אני רואה פה בבבל הלכות ויכוח, מנהגים שונים, אני רואה קהילות שונות שמתפללים אחרת, והוא רוצה ליצור, כמו שני רבנים ראשיים שחיו פה באותה תקופה וניסו כל אחד מהצד שלו, הוא רצה ליצור סידור אחיד, נוסח אחיד ליהודים, היהודים זה יהודים בבבל, וגם רב סעדיה גאון כותב את סדר התפילה. מה שקורה בהמשך ההיסטוריה בתקופת הגאונים, לקראת סוף תקופת הגאונים, מכתבו של רב אמרם גאון מגיע לאשכנז. סדר רב סעדיה גאון, שלא נכתב בתור איגרת לספרד, מגיע לספרד. יהדות ספרד, עוד לפני תקופת הראשונים, פחות או יותר תתפלל לפי סדר רב סעדיה גאון. יהדות אשכנז תתפלל במין נוסח שיהיה שילוב, שבוא נגיד על בסיס רב סדר רב אמרם גאון, עם שינויים של מנהגי אשכנז קדומים. וככה, בוא נגיד ככה, מחלוקת של נוסח תפילה בתוך יהדות בבל הופכת להיות אחר כך בסיס לשינוי התפילה בין נוסח שאנחנו קוראים לו עד היום ספרד לאשכנז. על שם הארצות של ספרד לאשכנז. בסוף המבוא הערתי, לא זוכר אם דשיעור או שמישהו אחר כך בא אליי בשאלה, שיהדות אשכנז ויהדות ספרד יפסיקו להיות באשכנז ובספרד. אבל מקומות שיראו את עצמם ממשיכים של יהדות אשכנז, אנחנו קוראים להם עד היום יהדות אשכנז, איך כך יעלו לארץ, מקומות שיראו את עצמם כממשך של יהדות ספרד, יהיו יהדות ספרד, עם הסידור שלהם, מבחינתם של סידור אשכנז וסידור ספרד. זאת אומרת, אשכנז והספרד לא העדות שלנו, הארצות בתקופת הראשונים. הסידור שנקרא אשכנז הוא מבוסס על סדר רב עמרם גאון, סידור ספרד, אני לא יודע, לא ספרד החסידות, לא ספרד, לא יודע, עדות המזרח, לא יודע איך לקרוא לזה. הספרד בתור ראשוני ספרד, זה מבוסס על סדר רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון משליט כמה נוסחים שלו, אולי נדבר על זה שבוע הבא. אנחנו נראה, לא יודע, נראה רבי גאון שצועק, לא נוהגים כך בשתי ישיבות נגד נוסחים שרב סעדיה גאון מביא, לא יודע, מביא מהבית, מביא מהבית כנסת, מביא נוסח שלו. אז זה בהחלט אחת היצירות הגדולות שיש בתקופת הגאונים. התפילה שלנו היא תפילה בבלית. מעטה מתקופת הגאונים, רובה מלפני הגאונים, אבל הגאונים הם שמסדרים אותה בסדור. אתם יודעים, קריאה בתורה שלנו, קריאה לפני הגאונים, קריאה בבלית, קריאה בארץ ישראל נהגו אחרת. אבל באופן כללי, סדר התפילה כפי שהיא קבע בתקופת הגאונים, הוא סדר התפילה שלנו. עוד צריך להגיד על תקופת הגאונים, שבמאה השמינית מתחילה להתפשט אצל היהודים, זרם, איך לקרוא להם, זרם בתוך היהדות. שקם קודם קצת על ידי יהודי בשם ענן, אנחנו לא נדבר עליהם יותר מדי, זרם הקראות מאוד מאוד חזק בחלק מהזמנים ובחלק מהמקומות, והגאונים כמעט הייתי אומר ב-200 שנה האחרונות שלהם, הם היו סוג של התמודדות עם הקראים, ונזכיר את זה ברב סעדיה גאון. יש זמנים ומקומות שבהם יש יד הקראים היא שולטת. ואם נדבר על תקופות רבות למשל על ירושלים, אז סתם יהדות היא קראות. מקומות שאנחנו פחות סופרים, בטח שלא משפיע בשום צורה על ארון הספרים שלנו, אבל מבחינתם הם זרם ביהדות, שלא לומר שמבחינתם הם הזרם האמיתי ביהדות. ואיפה שהיו הגאונים, הם, כשאמרנו שהם שומרים את התנות בבלי, הם קצת תגובה לעניין הזה של הקראות, ותגובה כמעט הפוכה. בטח בבבל, בניגוד לארץ ישראל, ששם גם היהודים הרגילים, או לא נשאר שמיים אחרים, כמו רבנים, היהודים הרגילים והטובים, גם הם כן לומדים מקרא, בניגוד לתקופת הגאונים. אני רוצה למנות כמה מהגאונים לפי מקומם וסדרם. בסורה הזכרנו את רב יהודי גאון, שכותב את הלכות פסוקות. עוד ידועים בשמותם בישיבת צורה, רב נטוראי גאון, רב עמרם גאון, רב סעדיה גאון, אני לא נקדיש את השיעור הבא, ושמואל בן חופני, שהוא לא עומד בראש ישיבה, אבל הוא בסוף תקופת הגאונים בסורה. בפומפדיטה נזכיר את רב צמח, רב צמח בן פלטוי, שהוא יחסית, אנחנו מכירים מכתביו, ואת שני הגאונים האחרונים בפומפדיטה, רב שריר הגאון, ורב הייגאון. ועם זה לחתום את התקופה, יהדות בבל הולכת ודועכת, הישיבות נסגרות ועוברות לבגדד, הישיבות מתכנסות, וגם ישיבת סורה וגם ישיבת פומפדיטה שהן משמרות את שמם, הן כבר שניהם לא פועלות, לא בסורה ולא בפומפדיטה. רב שירר גאון, שהזכרנו כמה וכמה פעמים את איגרתו, הוא עומד בראש הישיבה, בראש ישיבת פופדיטה שנמצאת בבגדד, בין 1006, לא, עד 1006. מה שקורה בסוף חייו, שהוא עושה דבר שלא היה קודם, לא הזכרנו, לא הזכרנו. איך ממנים גאון חדש? למנות גאון חדש, זה קורה כשנפטר גאון, צריך מינוי משולש. ולכן לפעמים זה יתעכב, ולכן לא רק זה יתעכב, אלא היו שניים במקביל, כי אלה מינוי אחד ואלה מינוי אחר, נום שלו. אחד זה של הישיבה שבה נניח נפטר גאון סורה. אז בסורה הם צריכים להסכים על גאון חדש, זה צריך לקבל את אישור, זה חבורה של אנשים, חוץ מהחבורה הזאת, זה צריך לקבל את אישור עוד שני אנשים. אחד מהם זה ראש הישיבה המקבילה, ראש הישיבה פומפדיטה במקרה שלנו, וגם את אישורו של ראש הגולה. ראש הגולה הזכרנו בשיעור להקדמה, הוא הממונה, יש לנו בעצם תמיד שלושה מוקדים כאלה, ראש ישיבת צור, ראש ישיבת פומפדיטה, ונציג השלטון, שלפעמים הוא יהיה יותר חזק מראשי הישיבה, כמו שנראה בפולמוס שיהיה לו, שיהיה לנו עם רב סעדי הגאון, פולמוס מאוד חשוב, ושם ידו של ראש הגולה תהיה חשובה. צריך מינוי משולש, שלכן לפעמים אין גאון, לפעמים מינוי מתעכבים, לפעמים יהיה לנו גאון כפול, כי זקני הישיבה יוצאו מישהו אחד ואחרים. הגאונים הם לא כל כך מפורסמים והם משנים קצרות. הממוצע הגאונים הוא המון המון גאונים בזמן לא כל כך ארוך, כנראה מינו אנשים מבוגרים. כן? אפשר מצד אחד לראות את זה קצת כמו ראשי היהדות החרדית היום, ראשי היהדות הליטאית היום, כן? שפעם שמעתי לרב אוירבך שהיה בזמנו, שהיה דיונים, אמרו שלא יכול להתמנות בתור גדול הדור כי הוא צעיר מדי. הוא היה נדמה לי אז בן 76, ינוקה. בן אדם שלא בן 90 לא ימנו אותו כי הוא צעיר, אז לכמה זמן יהיה המינוי. אבל גם קצת כמו שרים במדינת ישראל ש... מתמנים, ואז לא, כמה הם מכהנים כבר, ואף פעם לא יכולים מספיק ליצור, כי כבר יחליפו אותם. רב שרי הגאון ממנה בחייו, הוא יהיה הרבה זמן, אבל הוא ימנה בחייו את בנו, את רב היי גאון, שיאריך ימים. כנראה, שנות ה-90 לחייו, ויש אומרים אפילו 99, הוא מאריך ימים, והוא חריזמטי, והוא פועל ויוצר, וכל עוד הוא חי נמשך את תקופות הגאונים. רב היי גאון, הוא הגאון האחרון, ישיבת פומפדיטה, שכבר לא נמצאת בפומפדיטה, והוא ילך לעולמו בשנת 1038. עד אז אנחנו יודעים שיש גאון בבבל, וזה אומר שתקופת הגאונים נמשכת. בשנת 1038 נפטר רב היי גאון, ונגמרת לנו תקופת הגאונים.
איזה שנה?
1038. זאת אומרת, עד אמצע המאה ה-11, מה שכן, כבר עשרות רבות של שנים קודם תהיה לנו יצירה יהודית, אמרנו בצפון אפריקה, נלך מדרום לצפון, לפי המרחק מבבל, בצפון אפריקה, בספרד ובאשכנז. במקביל. זאת אומרת שתקופת הגאונים, ההתחלה שלה היא מרוחה, הסוף שלה מצד אחד הוא חד, מצד שני הוא חופף. אז זה מבט על מתקופת הגאונים. אנחנו את השיעור הבא בעזרת השם נקדיש לרב סעדיה גאון. שזה שיעור קלאסי כמו בתקופת הראשונים, אנחנו נדבר על בן אדם, על סיפור חייו, על תקופתו, הוא יעבור לנו, יהיה לו סיפור סוער ממצרים לישראל, לארץ ישראל, מארץ ישראל לבבל. היצירה שלו תהיה בהמון המון תחומים, אנחנו נראה קצת מחייו וקצת מתורתו וקצת על התקופה, כמו שיעור אצל הראשונים קלאסי, כי יש לנו אדם אחד כזה בתקופת הגאונים. אני חושב שנעביר גם שיעור אחד על מה שקורה בארץ ישראל, או לפחות על בעלי המסורה. אני חושב שזה לא מוכר, וזה דבר שכל מי שפותח תנ"ך צריך להכיר. וזה דבר שמתחולל בארץ ישראל בתקופה הזאת. אז זה יהיה בעזרת השם בשיעורים הבאים על אותה תקופה שלנו. זהו, עד כאן.